ليلة سيمان يتحت זה לא מצטרפת. עניין פורים על שם הפור. בקדושת שבת עניין פורים על שם הפור, בקדושת שבת קבוע מהשם יתברך דמקדש, ככה אני נוטה לקרוא. וקדושת יום טוב וראש חודש ישראל מקדשה. אבל פורים, אותו יום זכה בגורל על ידי המן שנבחר למחיית עמלק, כי מיני ובי אבא וכו'. ועל פי עצמו נבחר על פי הגורל, נפל על יום זה שיהיה מוכן למחיית עמלק ולנוח ביום שאחריו ועשו אותו משתה ושמחה. ולכאורה הגורל נראה מקרה, רק הכתוב מעיד ומהשם כל משפטו, והמקרה גם כן מהשם יתברך. על ידי זה הוא עיקר ניצוח עמלק שנאמר בו אשר קרחה, וכן בהמן אשר קראו, שנתלים במקרה, ככפי שורשם כך הם כל עניינם, כדרך שאמרו הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך אין לו חלק וכו'. וזהו מצד הבחירה, ומצד הידיעה הוא בהפך, שמי שאין לו חלק בתחיית המתים הוא כופר בתחיית המתים. וכן כל עניין עמלק מקרה בעולם, כי השם יתברך ברא גם כן עניין מקרה, דאין דבר בעולם חוץ מהשם יתברך. ודבר זה גם כן מהשם יתברך שיהיה מקרה, מה שאינו מסודר כפי הסדר שייסד, וזהו עמלק. ולפי שהוא מקרה, כמו שנאמר אשר קרחה, הוא תולה הכל במקרה. הבנו? בואו נסביר קצת מה נאמר כאן. הוא מדבר פה קודם כל על על שתי קדושות, דברים הידועים לגבי קדושת הזמנים. שבת שקדושתה קביעה וקיימה, ברוך אתה השם מקדש שבת, הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, מול כל הזמנים המקודשים שקדושתם באה על ידי ישראל שמקדשים את הזמנים. את כל המבט הזה על הזמנים המקודשים, על מערכת הזמנים, היא מערכת מאוד מכוונת, מתועלת, כן? ובל נטעה, גם השבת קדושתה קביעה וקיימה, ברור, וברך אלוקים את יום השביעי וקדש אותו, זה פשוט. אבל גם לגבי הימים הטובים שהקדוש ברוך הוא מקדש אותם, שעם ישראל מקדש אותם, אז זה לא שעם ישראל בא ומקדש, מחליט איזה יום לקדש וכו'. אמנם יש לו איזשהו מרחב תמרון לעם ישראל, החודש זה לכם, ראש חודשים, כן? אלה מועדי השם שתקראו אותם, אתם אפילו שוגים, אתם אפילו מזדים, אבל בתוך מסגרת של פרמטרים מסוימים שנקבעו על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קובע איזה ימים יהיו ימים שיקראו מקראי קודש, כן? אשר תקראו אותם מקראי קודש, אתם תקראו, אבל עצם ה... עצם הבחירה היסודית היא כמובן על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל הימים האלה קיימים והם מתקדשים. כשמגיעים לפורים, אז זה יום שבעצם אין לו שום קיום קודם לפור. הפור הוא זה שקובע אותו. הגורל קובע את היותו של היום. אותו יום זכה בגורל על ידי המן שנבחר למחיית עמלק, כי מיני ובי אבא. אבא זה יער בארמית, כן? זאת אומרת שהכוונה היא כמו שכתוב, דוד הוא זה שרודף את המואבים, הגמרא בסנהדרין אומרת, והוא בעצמו מואבי, כן? הוא בעצמו בא מרות המואביה, והוא בעצמו תוקף את זה. זאת אומרת, בעצם אדם קורא לעצמו את הבור ממקורו, כן? המן הוא זה של ביפול בשעה תפעל, כן? הוא בעצמו יצר מיני ובה, הוא רצה להפיל פור בשביל מה? בשביל למחות את עצמו. הרי מי הלך בסופו של דבר בפורים? זה המן ועשרת בניו, כן? הם הלכו. לא, זה משהו אחר. הפסוק אומר דבר אחר לחלוטין שם. זה מה שאחר כך דורשים את הפסוק. כי מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, הכוונה היא, זה נבואת נחמה, שמהרסייך ומחריבייך יצאו ממך, לא יהיו בתוכך כבר. כן? זאת הכוונה שם. זה, אבל, כן. זו המשמעות, זה מה שהמדרש כאן אומר. מיניו ואבא, זו הכוונה. שהחורבן, ההרס בא מתוכו. כן? ועל פי עצמו נבחר על פי הגורל, נפל על יום זה שיהיה מוכן למחיית המלאק ולנוח ביום שחרה ועשו אותו יום משתה ושמחה וכו'. ולכאורה הגורל נראה מקרה, זה ודאי, הוא הפיל פור הגורל ופתאום יוצא זה משהו, זה לכאורה לגמרי לגמרי מקריות. כן? לכאורה לגמרי לגמרי מקריות. אבל הכתוב מעיד ומהשם כל משפטו, שאין כאן מקריות. וכולם, אני מקווה שאתם יודעים, שדורשי רשימות אומרים מקרה זה אותיות רק מהשם. כן? בסדר, אבל זה כבר באמת דרשנות, אבל יש בזה, גם בזה אין מקריות, גם בדרשה הזאת אין מקריות, והדברים האלה גם הם מכוונים. מהשם כל משפטו. והמקרה גם כן מהשם יתברך, על ידי זה הוא עיקר ניצוח המלאק, שהקדוש ברוך הוא רצה שננצח את המלאק על ידי מקריות. דהיינו ללחם בו בכלים שלו. הוא מאמין במקריות, אנחנו נלחם בו ונחסל אותו במקריות שלו, על ידי הפור שהוא המקריות שלו. בהמשך נרחיב עוד נקודה אחת בעניין הזה, שנאמר בו אשר קרחה, כי זאת הייתה הפילוסופיה המלאקית, אשר קרחה, וכן באמן אשר קראו, שנתלים במקרה, כי כפי שורשם כך הם כל עניינם. שורש המלאקיות בעולם הוא מקריות, וכפי שורשם כך הוא כל עניינם, כל התנהלותם מתנהלת על פי המקריות הזאת. כדרך שאמרו, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך אין לו חלק בתחיית המתים, וזהו מצד הבחירה. וכאן קצת הקובר מדבר על היחס בין הבחירה לבין הידיעה. ידיעה ובחירה מושגים מוכרים לנו, כן? ואז הוא אומר כך, בעולם של בחירה המלאק הוא מקריות, הוא מאמין במקריות, הוא חי מקריות, הוא פועל במקריות, זה בעולם של בחירה. ובעולם של בחירה, כיוון שהוא לא מאמין במשהו בכוונת מכוון, כן? ממילא גם הוא לא זוכה לתחיית המתים. הוא כופר בתחיית המתים, כי הוא אומר אין פה, תחיית המתים זה הרי מושג של עולם שמכוון, שחיים בו מכוונים, שלחיים יש משמעות, יש משהו מעבר לקיום האנושי, ועוד מעט נרחיב גם בנקודה הזאת, כן? וממילא החיים הם, ובסופו של דבר תהיה תחיית המתים, כן? במי שלא מאמין, מי שחושב שהכל מקריות והכל זה, אז אין שום מקום לתחיית המתים. זאת אומרת, בעצם אתה לא מאמין במקריות, זה מה שמגיע לך. זה בעולם של בחירה. בעולם של ידיעה הוא אומר, המצב הוא, התמונה היא הפוכה. זה לא שהוא לא מאמין במקריות ולכן אין לו חלק הוא לא מאמין בתחיית המתים לכן אין לו חלק בתחיית המתים, אלא הפוך, כיוון שאין לו חלק בתחיית המתים לכן הוא לא מאמין בתחיית המתים. אתם שומעים? זה בעולם של ידיעה. כי הקדוש ברוך הוא יודע. ובמידה מסוימת, הייתי אומר, לפי זה, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עם שהפילוסופיה שלו תהיה המקריות. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. לברוא עם, אומה כזאת שתהיה בה הפילוסופיה של המקריות.
צחיק, זה בעצם אתה אומר שה... העם המקרה הזה לא נברא במקרה, כלומר יש כוונה מאחורי המקרה.
נכון, בדיוק, זהו זה. ודבר זה גם כן מהשם יתברך שיהיה מקרה מה שאינו מסודר. כי כדי שהעולם יהיה שלם צריך גם התיאוריה או הפילוסופיה של המקריות, גם היא צריכה להיות בעולם. מה עושים עם זה אחר כך? זה נהיה בהמשך, כמה שנספיק. וזהו עמלק. הקדוש ברוך הוא ברא אומה, ראשית גויים עמלק, ברא אומה שהאומה, הפילוסופיה שלה זה הפילוסופיה של המקריות. מה זה הפילוסופיה הזאת? מה המשמעות של העניין? נגיד אולי שני דברים קודם. יש בפילוסופיה המודרנית יש התגלה הוויכוח בין שתי תפיסות פילוסופיות יסודיות. מנסחים את זה בדרך כלל במשפט הבא: המהות קודמת לקיום או הקיום קודם למהות. כן, התפיסות הפילוסופיות האקזיסטנציאליות מדברות על קיום שקודם למהות. עכשיו בוא נסביר קצת את הדברים בשפה שלנו. כן, אני בשפות הפילוסופיות אני לא בקיא, אני לא יודע, אז אני אשתמש בשפה שלנו. כשנדבר על מהות קודמת לקיום, פרסור של דבר שהיסוד של הדבר, המבט הבסיסי הוא סוף מעשה במחשבה תחילה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. מובן? בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. באמת לעולם יש תכלית, יש משמעות. כן? המשמעות הזאת, התכלית של העולם, היא המהות של הדבר. כן? כיוון שיש מהות לעולם, ממילא בא, יש צורך באנשים שיממשו את המהות הזאת, שיגשימו את המהות הזאת. יש צורך בעולם גדול שיהיה כלים ביד האנושות לממש את המהות ואת התכלית הזאת של הבריאה וכו' וכו'. המהות של העולם, היעד של העולם, התפקיד של העולם, כל מה שמסביב, כן? קודם לקיום. אין שום משמעות לקיום האנושי אם לא בשביל מימוש אותה מהות, אותה תכלית של הבריאה. אם לא בריתי יומיים ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין שום משמעות לקיום של חוקות שמיים וארץ אם לא בריתי יומיים ולילה. מובן? זו התפיסה השורשית של מהות שקודמת לקיום. ולכן פילוסופים האלה בדרך כלל ניסו לחשוב על מה הן המהויות של העולם. זה מה שהם רצו, זה מהי המהות, כן, לנסות לחפש מהי המהות. ובווריאציות שונות מן הפילוסופיה הקדומה של הפילוסופים היוונים העתיקים ועד הפילוסופיה המודרנית של דקארט ואחרים, בעצם הבסיס, כל המבט שלהם היה לנסות, כן, להבין את המהות של העולם, מה הדבר הכי חשוב בעולם, מהי מהותו של העולם, לאן הכל הולך, לאן הכל שואף, מה משמעותו של כל דבר. ומתוך זה נגזרים כמובן המשמעות של החיים, המשמעות של כל זה. זאת תפיסה אחת. התפיסה האלטרנטיבית לתפיסה הזאת היא במידה מסוימת, הניסוח הוא קיום קודם למהות, אבל יש בזה, תלוי, יש כל מיני תפיסות בעניין הזה, זה לא פשוט, יש, אני לא מתיימר כרגע להקיף, אבל אני רק מזווית מסוימת. הקיום קודם למהות, זאת אומרת, עצם הקיום של, אם דבר על אדם, עצם הקיום של האדם, זה הדבר החשוב ביותר. זה לפני המהות. כן? אבל נדמה לי שזה גוזר, זה לא סתם קיום קודם למהות, אבל שיש מהות, אלא שקיום קודם לה. זאת אומרת, חשיבות הקיום האנושית היא קודמת לאיזושהי מהות, וקיימת איזושהי מהות בעולם. במידה מסוימת, כשאתה אומר קיום קודם למהות, אתה בעצם אומר שהקיום הוא המהות. חשיבותו של האדם היא בעצם קיומו. תכף, אני...
הקיום הוא נתון. עכשיו, המהות זה משהו
ש... אני אמרתי בראש, הסתייגתי את ההסתייגות שאתה מסתייג בעצם בניסוח אחר, אמרתי שהדברים יותר מורכבים ממה שאני מציג כרגע, אני מציג רק זווית מסוימת של התפיסה הזאת, אני מודה ומתוודא שאני מציג רק זווית מסוימת של התפיסה הזאת, והזווית הזאת מדברת על זה שבעצם הקיום הוא המהות. דהיינו ש... חשוב, הקיום. זה בעצם המקריות, במידה מסוימת. מה אומרת מקריות? מה אומר המושג של מקריות? אני חי כאן ועכשיו, זה מה שיש, אני קיים כרגע, כן? לא כמו שאמר דקארט, אני חושב משמע אני קיים, אלא אני קיים משמע אני קיים. כן? אולי, לא יודע משמע אני חושב אפילו, אני לא יודע זה, אבל אני קיים משמע אני קיים. אני קיים זאת אומרת שאני קיים. זה הדבר החשוב, הדבר החשוב הוא שאני קיים.
מה הביטוי לקיום הזה?
מה הביטוי לקיום הזה? זה הקיום.
גם צמח קיים, כמו לא
צמח,
זה לא על אדם
שהוא צמח,
הוא קיים.
מבחינתו, הנה לכן...
לא פחות ממני?
הוא, במידה שלמת, הוא יהיה קיים, והוא ימצא את הקיום שלו ביכולות שלו, במקסימום שיכול למצות את הקיום שלו, ואתה תמצא את הקיום שלך במקסימום היכולות שאתה יכול למצא את הקיום שלך. כן?
נגיד, אדם בוא ניקח את זה להגדרת המוות, אדם שגזע המוח שלו... לא קיים, הוא עדיין נחשב חי?
אדם שגזע שלו לא פועל, אתה מתכוון.
לא פועל.
כן, אז מה אתה שואל?
הוא עדיין נחשב קיים, חי?
הוא קיים כמת, כן. כן. גם המתים קיימים, כן, הם נמצאים שם, הם נרכבים, מפסיקים להתקיים בשלב כלשהו, הם הפסיקו להתקיים.
כן? אז כל דבר
שקיום
זה לא
דווקא
חיות, זה
הקיום? לא, מה זה משנה, אולי יכול להיות שמבחינתו לא קיים, כי הוא לא חושב על זה שהוא קיים, אבל מבחינתו הוא קיים, כי אנחנו רואים אותו.
הנקודה פה, הנקודה המהותית פה היא בעצם ש אל תחפש משמעויות מעבר למהות, כן? מעבר לקיום. אתה הרי בדרך כלל כשאדם אומר, נו, אתה חי, כן? מה המשמעות החיים? אתה מחפש תמיד איזה משמעות של משהו שמעבר, כן? אתה לא אומר הפלסטיקה או אותם דברים שאתה חש ואתה חווה אותם, הם, אתה מבין שהם לא הדבר שבשבילו, כן? זה בעצם הפילוסופיה היסודית, כן? שאומרת שיש דברים שיש להם משהו מעבר למהויות האלה, מעבר לקונקרטי, יש משמעות, אם תרצה, אפשר לשמל ביטויים רוחניים. כן? התפיסות האקזיסטנציאליות באות ואומרות בעצם, החשיבות היא הקיום. בעצם ההוויה, ההווה של האדם, הוא החשוב, כן? הקיום... העשבי של זה. עכשיו, בפן הקיצוני של התפיסה הזאת, כן? בפן הקיצוני שלה, זאת תפיסת המקריות. בעצם שאין שום משמעות, אין שום מהות מעבר לקיום, כן? והקיום הוא הדבר כשלעצמו. בסדר? הקיום הוא הדבר כשלעצמו. זה אם כן, הוויכוח הזה, ו... כאן אומרים לנו דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו רצה לברוא גם את זה לעומת זה עשה אלוקים, כן? קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. בעצם עם ישראל מייצג את ה... איך נקרא לזה? את המהותנות בשיא הווייתה, שבעצם ההווה והעכשוויזם והחיים הארציים הם בעצם אין להם יותר מדי משמעות אלא כשהם כלים להיות הגוף בריא מדרכי עבודת השם, כן? אלא הכל כלים לגילוי מלכותו יתברך, והיה ביום הוא יהיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כן? הכל גילוי מלכותו יתברך, הכל לקראת זה. זה בעצם זווית אחת אל מול הזווית הקיצונית שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא בעולם שלו גם את זה לעומת זה, גם את תפיסות קיצוניות, תפיסה קיצונית לגמרי לגמרי מהותית שונה. כן, המושג מהותי ביחס לעמלק זה אנטיתזה, כן? אבל זאת המשמעות, שהמהות שלו היא שאין מהות. המהות שלו היא הכל קרה. כשהמן קורא לו א', קורא לו ב', או עמלק ביציאת מצרים, בדרך בצאתכם מצרים, הם מבינים פה, בצאתכם מצרים, הם רואים פה בריאה, הם רואים פה השגחה, הם רואים פה כל דבר, והוא אשר קרחה בדרך. זה הכל מקרה. יצא הגורל, יצא המקרה, שבדיוק עברתם שם, כשהיה איזה גאות, היה איזה שפל, היה איזה משהו, עברתם. זה התפיסה העמלקית. תפיסה העמלקית, אין שם שום דבר מכוון, לא המצרים נפלו במכוון, ולא עם ישראל ניצל במכוון, שום דבר לא מכוון. הכל זה מקריות. זאת התפיסה. כך אצל המן, אגב, אוהביו וזרש אשתו, אחרי שקורא לו, הוא אומר להם, מספר להם המן את כל אשר קראו, כן? הם אומרים לו, אם מזרע יהודי מרדכי אשר החילות לנפול לפניו, כן? לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. הם מבינים שיש שלב מסוים שבה גם הם מבינים שאין פה איזושהי מקריות, יש פה איזה דברים מכוונים. וכל המגילה זה ברור הרי ש כל כולה היא ניתנת למבט כפול. אפשר להסתכל על כל המגילה במבט עמלקי טהור ובמבט אמוני מלא. כל המגילה אלה הם שתי נקודות מבט, ובוא נגיד ששתי נקודות המבט האלה יכולות לתפקד מצוין. מובן? זה בעצם העניין, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם, בעולם של בחירה, האדם יוכל לבחור בין התפיסה המהותנית לבין התפיסה הזאת, ושתי התזות האלה, שתי התיאוריות האלה, שתי הפילוסופיות האלה מוצגות זו מול זו בקיצוניותן, בקצבים, בקצוות. ראשית גויים עמלק, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. קדושה, מהות, להשם, ומול עם שכל כולו הוא הבעיה הארצית. כן,
אפשר לומר שבעצם בגלל שהמלאק זה הכרחי שיהיה בעולם, זה בעצם לא כל כך אשמתו. יש שיטה שאומרת,
תעזוב אשמות עכשיו,
לא נכון, יש שיטה שאומרת שלישראל באמת יש השגחה, ואצלם למשל אסטרולוגיה לא תעבוד, אין מזל ישראל וכל מיני דברים כאלה, ולגויים כן יש את זה, כי עם הגויים באמת יש קרי, איתם באמת ההשגחה היא לא פועלת ככה. זה באמת, ככה הם אמורים להיות, זה לא שזה, זה כפירה. אצל הגויים זה באמת ככה אמור להיות.
כן, בכל זאת, אצל כל הגויים יש הגויים לא מאמינים בתפיסה המלכית. יש להם תפיסות שונות, הם לא בדיוק זה. ולכן אנחנו מדברים כאן על הקצוות. כל הגויים נמצאים בספקטרום, במרחב הזה, שבין קודש ישראל השם ראשית תבואתו לבין ראשית גויים המלך. כל הגויים נמצאים שם בתווך. כן? עכשיו לגבי אשמתו, לא אשמתו, באמת אני לא נכנס כרגע לזה. כמו כולם שואלים, הרי לא אתה הראשון ששואל, הרי הקדוש ברוך הוא גזר על זה, על בני ישראל ועבדו ועינו אותם. אז למה אתה מעניש אחר כך את פרעו, אם אתה בעצמך רוצה שפרעו יעשה את זה? אז תשובות שונות ומגוונות אנחנו מכירים, כן? רב צדוק כאן אמר לך את שורש התשובה. יש עולם של בחירה ויש עולם של ידיעה, והעולמות האלה אסור להם להתקרב זה לזה, במובן שבעולם של ידיעה, אתה צודק, זה בכלל לא הייתה בחירה של עמלק להיות שם. הקדוש ברוך הוא קבע, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם אומה כזאת, שזה יהיה המוטיב המרכזי שלה. אז למה צריכים למחות אותה? למה צריכים לחסר אותה עד תום? כן? למה צריכים ללחם נגדה מלחמת חורמה? שוב, זה לא עניין שלנו, אנחנו לא מסכים בידיעה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מסכים בעולם של בחירה. בעולם של בחירה, אז העמלקים בחרו להיות עמלקים. בחרו להיות אלה שמייצגים את התפיסה הזאת בעולם. וכשאדם מתמודד מול התפיסות האלה, אז על זה נאמר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. בואו נראה, אנחנו לא נספיק הרבה היום, אבל בואו נראה עוד. זה, אני הבאת לכם פה את כל הפסקה, בזמנכם תמשיכו ותראו אותה עוד. ואמר אשר קראו, וזהו היה בעת הסוף שלו שהלך לאבדון. אז אמר אשר קראו שתלה הכל במקרה. בכל דבר מתברר בסופו, כמו בבלעם, בסוף מעשה דשיטים נתגלה דשורשו וזנות. ואז אמר, הנני הולך לעמי, כמו שאמרו זל, ונודע שנבאש. בתחילה כל דבר רע, הגוון הוא להפך. וגוון עמלק הוא שאין נתלה במקרה. דעניין הגורל מצינו בתורה ביום הכיפורים ובחלוקת הארץ. דזהו עניין ישראל, לסמוך על הגורל, להחזיק שאין הדבר במקרה. מה אומר כאן בעצם? איזה משפט זה? הוא אומר לנו כאן, זה שדווקא בסוף התהליך, גם אצל המן, גם אצל בלעם, בסוף התהליך אתה מגלה את המהות של האדם. בסדר? אצל בלעם התברר בסופו, ככה כל הזמן הוא התהלך לנו כאיזה מין נביא שאומר לנו כל מיני דברים מעניינים כאלה ומעניינים כאלה, כן? אבל בסופו של דבר מתברר שהם, מי זה בלעם? זנות. כן? ויחל העם לזנות בנות מואב. זה מה שהוא הציע שם, זאת העצה שהוא יעץ שם לבלק. כן? שנשמתו היא נשמת זנות. זה בלק. סליחה, זה בלעם. אותו דבר אומר גם בנוגע להמן. המן, דווקא ברגעים האלה שהוא הולך לאבדון, אז מה הוא אומר? ויספר המן לזה לשיתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. כן? הוא רואה הכל עדיין מקריות. מהותו של המן זה המקריות. עכשיו, מה שהוא אומר כאן בפסקה הזאת, שהגורל, אנחנו חייבים להפסיק, אבל נגיד את המשפט הזה, הגורל ניתן להסתכל עליו דווקא בגלל שבעצם אין לו מגע יד אדם, כן? דווקא הגורל ניתן להסתכל עליו בדיוק משני הקצוות. בקצה של זה גורל עיוור, נכון? ודווקא בגלל שאין בו מגע יד אדם ניתן לראות שהוא באמת רק מהשם, שכל כולו יד השם, כל כולו כוונת מכוון. כי בכל מקום שיש התערבות אנושית, אתה יכול להגיד, טוב, זה בהשפעה שלי, בהשפעה שלך, כן? אבל אם זה גורל עיוור, זה פה שני פתקים ושום דבר. אתה עם עיניים עצומות, אוקיי, הפתק, והסעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, יעלה וחטאת. ואחר, יעמוד חי לשלח אותו לעזאזל המדבר. מי קובע את זה לזה? כן? בדיוק בנקודה הזאת, זאת נקודה אמונית. הנקודה האמונית אומרת לך שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד שאתה לא מסוגל להבין משהו, כן? שתיתן את הכל כביכול לקדוש ברוך הוא, כשאין מקום למגע האנושי, כן? אז ישראל תולים את הכל בקודשא בריך הוא. זה הגורל, כן? על כן קראו להם ימים האלה פורים על שם הפור, כי לדעתי, איפה פורים? השם הפור צריך לקרוא לו פור, למה פורים? טוב, אז יש לי כל מיני תיאוריות בעניין הזה, אני אגיד לכם שאולי רק דבר אחד, כי באמת יש שני פורים. אותו פור שהמן מנקודת מבטו רואה אותו כגורל עיוור, כן? מנקודת מבט העם של ישראל זה כל כולו יד השם. על כן קראו לימים אלה פורים, כי את הפור עצמו יש שתי נקודות מבט עליו. יש נקודת מבט של ראשית גויים עמלק, ויש נקודת מבט של קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. לכן זה שתי מהויות שונות של הגורל הזה, כן? יש שם מקריות בשיא התגלמותה, ויש יד השם בשיא התגלמותה. המשותף לשניהם שאין שם השפעת יד אדם, לא רצונות ולא שום דבר. זה המשותף לשניהם. אבל מה שמבדיל אותם כל כך זה מזה, זה נקודת המבט. מי שיש לו מהות בחיים, כן? אז מבין ששם בא לידי ביטוי המהות בשיא התגלמותה. מי שיש לו רק קיום בחיים ואין לו שום מהות, אז שם בא לידי ביטוי המקריות בשיא התגלמותה. זה הדבר, אבל יש פה עוד דברים יפים בהמשך, תסתכלו אחר כך.